דיברנו על זה לפני התוכנית, ככה באופן פרטי. יש כרגע תביעה שמתנהלת בבית המשפט בנושא המתאזרחי, ושר הפנים דרעי אישר ששחקנים זרים יוכלו להיכנס לארץ.
עם משפחותיהם?
עם המשפחות, אז זה אומר שכנראה כן יש פה פתיחות.
אני מקווה יש התפתחות בכלל. אני חושב הם צריכים לבטל את הגמרי, את הכנסות לקבוצות שמגביל שחקנים יהודים. אם היו להגביל אותי, הוא דייוויד בלאט, הוא סטיב קפלן, הוא סטיב שלקטר, ושחקנים יהודים, אנחנו לא היינו להגיע לפה.
צודק, יש הבדל בין זרים לבין יהודים.
לא יתייחסו עלינו כמו שחקן, אם אנחנו באים כעולה חדש, לתרום למדינה, ולעשות את החיים שלנו פה, וזה גם מתוך שר, יש לנו את אוסי פרי, יש לנו כמות לא קטנה, ווילי סים, שחקנים שעלו, לארץ ותורמים לארץ, ושמה להגביר מתאזרחים.
נכון.
צריך להיות שיקול, צריך להיות ועדה, יכול לבדוק, אבל אנשים שבאים, ששחקו במכביה, שלא מספיק, בואו נגיד, הוא לא יכול ללכת ל-NBA, והוא רואה שהדרך הכדורסל הוא מגיע לארץ, וכמו אם חשבתי שאני אחיה פה יותר משנה, 54 שנים עם 10 נכדים בארץ, הייתי אומר, אתה משוגע, מה פתאום? אני הולך לוושינגטון וויזרדס, היה בולטימור בולט, ועוד אמרתי להם שאני בא לפה לשנה אחת, אני אעזור.
יש יהודים שעושים תגלית, ויש כאלה שבאים דרך המכביה מסתבר, ועושים ככה עלייה.
המכביה הוא לא פחות כמו תגלית. מכביה... יש, אני, כשאני באתי למכביה, היה 1,250 יהודים שהשתתפו בין 25 מדינות.
וואו.
היום יש קרוב ל-80 מדינות שמשתתפים במכביה.
מדהים, מדהים.
עם למעלה מ-10,000 יהודים משתתפים.
נכון.
וגם, זה דרך אגב, גם ערבי ישראל יכול להשתתף במכביה, אבל מישהו לא יהודי בחוץ מעולם לא יכול.
נכון.
זה יפה, מתוך אזרח מדינה. ואז אני אומר, למעלה מ-10,000 יהודים באים. So, אתה אומר, אחד, כמו שקרה לי, מקבל רגש מהשבועיים שהוא בארץ, עם כל משהו שקורה פה, רוצה, הוא אומר, תשמע, לפני אני מתחיל את החיים שלי באמריקה, בואו, אני אלך, אני אמשיך את הקריירה שלי, ולשחק פה בארץ. בואו נגיד, אם לא בליגה על, ליגה לאומית, בליגות המשנה.
ליגת החובבניות, נכון.
בארץ יש סיכוי גדול מאוד שהוא יעלה לארץ.
נכון. טל ברודי, תענוג גדול לשוחח איתך, כבוד גדול. תודה רבה, טל ברודי, על הרעיון באמת המעניין מאוד הזה, שיעלה כמובן פולו-אפ בישראל ספורט ביום שבת. תודה רבה, טל ברודי, שהיית איתנו, כבוד גדול, באמת.
תודה לכם,
סגירת מעגל בשביל
כולם. סגירת מעגל בשביל כולם.
תודה רבה שיהיה לך סוף שבוע נעים, תודה שהתארחת אצלנו.
עכשיו אני חוזר לזום קונפרנס.
תחזור לעיסוקיך, אבל תודה רבה.
תודה.
בבקשה, ביי ביי.
נתראה עד סוף השניים.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם מסגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל. חג שמח.
עם צליל מיתר שמתנגן אני חושב עלייך, מרגיש כמה שזה עצוב להיות כאן בלעדייך. לו רק היית פה הכל היה אחרת, אצלי כבר כלום לא מובן, אצלי בלב יש סדק. תראי אותי כמו מטורף שרק רוצה אלייך, או אולי סתם בחור עיוור שמדמיין לו את פנייך, וזה קשה שאת פה לא עוברת, אל תאמרי לי שאת לכאן כבר לא חוזרת. לא, אל תוותרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. שכואב לו חבקי אותי, אני כבר מתמוטט פה. בכל יום שבא והולך אני שוב קורא אלייך ומקווה שעוד תמצאי לי מקום בין זרועותייך. תדעי שכאן יכול להיות אחרת, אל תוותרי עליי, תאמרי שאת חוזרת. לא, אל תוותרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדיי. שכואב לו חבקי אותי, אני כבר מתמוטט פה. לא, אל תוותרי, קבלי אותי אלייך, כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. תראי אותי כמו ילד שכואב לו חבקי אותי, אני כבר מתמוטט פה.
מאזינים לתוכנית אוכלים את הראש, הכותרות החמות של השבוע עם מורן בן זכאי, אביחי חיים ושוקי אברהם.
חזרנו אליכם לשעה השנייה כאן ברדיו סול בתוכנית אוכלים את הראש.
אתם איתנו, תהיה תוכנית מעניינת, יש לנו מרואיינים סופר מעניינים, שוב נדון
בקורונה. סופר מעניינים.
כן. ושוקי רוצה להגיד להם
לאן הם מעבירים תמונות. הטלפון שלנו באולפן זה 03-677-3636. והוואטסאפ שלנו זה 053-807-1213. אני גם מזמין אתכם להוריד את האפליקציה של רדיו סול, רדיו סול ישראל באפסטור ורדיו סול ישראל באנגלית. שם למעשה אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט ואנחנו נראה אתכם, לשלוח לנו הודעות ולהזין לשידור ולראות את היפים שלנו פה בשידור חי.
נכון, סידרתי את השיער בשבילכם.
ומה יש לנו היום בתוכנית, אחרי שהיינו בהיילייט של טל ברודי.
נכון, שעה אחרונה הייתה.
שעה אחרונה הייתה טל ברודי, היה אצלנו פה בשידור, ומה יש לנו היום?
אז היום אנחנו מביאים את זוהר צלח, כתב מקו ומבקר סרטים, ואיש חיי לילה שבעצם ידבר איתנו על כל מה שקורה בעקבות הקורונה, ובעיקר מה שיקרה קדימה. ויחד הוא יעלה עם אור וקנין, שהוא באמת בעלים של בר בתל אביב. ונדבר איתם, אחרי זה יהיה לנו גם סקירה על מצב הקולנוע. אגב, אנשים שואלים אותנו כל הזמן מה קורה, מתי הולכים לסינמה סיטי ולאס פלנט ולזה ולזה, אז אנחנו נדבר גם על זה עם זוהר. ובהמשך תהיה לנו את קצי פיאצקי מורג, שתדבר איתנו על יוזמה מרגשת שלה למען
חברת אנשים. העיר בת ים איתה מרץ, שתדבר על היוזמה שלה בעקבות רצח הנשים.
ובסוף אנחנו לא נספר להם את האייטם האחרון, אבל יש הפתעה טובה.
אבל תמיד יש הפתעות בתוכנית שלנו, אז אנחנו קודם כל בואו נגיד בוקר טוב, או צהריים טובים, לא, זה בוקר.
בוקר.
זה בוריים טובים לזוהר, זוהר איתנו.
בוקר טוב, זוהר, מה נשמע?
בוקר טוב.
מה שלומכם? אני עוד לא החלטתי אם זה צהריים טובים או בוקר טוב ב-11.
בזמן הקורונה זה צהריים.
בזמן הקורונה זה צהריים.
כולנו ערים ממש מוקדם, או ממש מזה, הכל משתנה.
כן, ותוך כדי אנחנו נגיד בוקר טוב
לאור
וקנין. מה נשמע אור?
מה העניינים? בוקר טוב.
בוא נזכיר שאור הוא בעצם הבעלים של בר הקווין בתל אביב, באבן גבירול, בר סופר מוכר. אנחנו עוד מעט נדבר על מה היה בבר הזה.
בואי לא נדבר, בואי לא נדבר על ברים מוכרים, כי אני בגילי כבר לא הולך לברים בימים האלה.
תדעו לכם שאומרים לשוקי בר, הוא ישר חושב על תמי ארבע. ככה זה.
אני רץ. אוקיי, הבנתי. הבנתי את הירידה פה, ואנחנו נטפל בזה בהמשך.
מורן בא היום.
בא, חדה, חדה. חדה. אז בוקר טוב גם לך, אור. מה נשמע?
שלומי מצוין, ואתה תמיד מוזמן לבר, שוקי.
אני אולי פעם אחת הילדים ייקחו אותי לבר, ואני אראה מה זה בר היום בתל אביב.
הילדים זה אנחנו, נכון?
כן, כן, הוא התקבל אלינו.
ברור זה אליכם, ברור.
טוב, חברים, אני רוצה באמת לדבר איתכם שנייה על המצב אחרי הקורונה בתל אביב, ובכלל... אור, מה קורה עם הבר שלך? יש לך את בר הקווין? הוא עבד? הוא עובד?
אנחנו כרגע במצב שהוא סוג של חוסר ודאות. כי באמת, כמו שאתם יודעים, עד לפני הקורונה אנחנו בר יחסית חדש, פתחנו לפני חצי שנה. ועד לפני הקורונה הכל עבד בסדר גמור, כבר ראינו את ההתרוממות, כבר התחלנו לעבוד, כבר נהיה אינרציה. בשבוע לפני שהתחילה הקורונה, בתחילת מרץ, כי באמת כל ההנחיות התחילו לקראת אמצע מרץ, mm-hmm. אז אנחנו מתחילת מרץ, היה לי שני חולי קורונה בבר, חולי 92 ו-98.
יש לנו הפתעה בשבילך, אור. יש לנו וידוי, אביחי, תגיד לו.
אז גילוי נאות, אני הייתי בבר בקווין בי, באותו הערב שהתגלו שני חולי קורונה, נכנסנו לבידוד, אני וכל החברים, אגב, אתה גם מכיר אותם באופן אישי, גילו נאות, אור ברון, עדן ברון וכל החבר'ה מסביב.
אז היום שעשינו תחקיר עליך, היום בבוקר, אביחי חשף בפניי שבעצם שהוא היה בבידוד, זה היה בגללך.
בדיוק, אז תודה רבה לך. שבוע שלם.
אני הייתי מעדיף שאתה לא תהיה בבידוד, ושלא היה לי את החולה קורונה הזה
עבר. האמת שכן, בואו, ספר לנו קצת איזה בלגן בעצם זה עשה מרגע הגילוי. קודם כל הפרסום השלילי וגם חיובי, כי כולם מדברים עליך, בשנה מעטה, אבל מאחרי זה, אחרי הבאז באמת הגדול, שהבר פורסם באמת המקום שלו בכל מקום אפשרי, מה קורה אחרי זה? משרד הבריאות, הטלפונים, חיתויים, עניינים.
שמע, אני אספר לך איך אני חוויתי את זה. אני בדיוק הייתי בדרך הביתה, באוטו. וכמו שאתם יודעים, פעם שהיה לא כל כך הרבה חולים, אז באמת פרסמו את המסלול של כל אחד מהם. נכון. והיה בגדול את המקום, את השם של הבר, תקווין בענק, תעקו את זה. ופתאום קיבלתי משהו באזור, ספרתי, משהו באזור בין ה-35 ל-40 הודעות מאנשים שונים. שיואו, היה חולה בבר, יואו, ראית, יואו, הולך, יואו, אתה בבידוד. בהתחלה זה בדיוק היה תקופה שרק התחילה הקורונה בארץ, ואנשים לא ידעו איך להגיב לזה. כל מיני שאלות כאלה מוזרות, מה קורה לך, מה איתך, אתה חי, כל מיני דברים כאלה מוזרים.
הנה, אור שרד כדי לספר.
כן, אני פה שרדתי בשביל לספר לכם בדיוק מה שקרה.
גם אני שרדתי.
בוגר קורונה.
באותו סופש, באותו סופש היה לנו משהו באזור בין 80-85% מהזמנות בוטלו.
וואו.
למרות שבעצם למשרד הבריאות ניקינו וסידרנו ויכלנו לפתוח כרגיל, אבל הייתה פה פאניקה שאנשים לא ידעו איך להגיב לה. אז באמת כולם פשוט ביטלו מהפאניקה, וגם השבועיים האלה של מרץ, שכאילו טיפה אנשים עבדו בהם וטיפה היה אוויר, גם אותם אנחנו הפסדנו בקווין.
ויש לציין אור בעצם שזה מדובר על בר מאוד מאוד פופולרי, בייחוד בחודשים האחרונים שבאמת סבר תאוצה, ובחודש הזה היה באמת המון המון תיירים, היה הרבה תנועה בבר. אני ראיתי אוטובוסים פשוט יורדים בסיבובי התיירים ומגיעים ישר לתוך הבר ונהנים באמת מכל רגע, ופתאום הקורונה הגיעה.
בדיוק, אנחנו לא, אתה יודע, כשתפתח עסק, אז אנחנו באמת עשינו את כל הדפאות שיכולות לקרות, מהדבר הכי טוב שיכול לקרות, וואו. הדבר הכי רע שיכול לקרות, ובדבר הכי רע, מי ידע, מי דמיין, שפתחתי בראשון באוקטובר, שאיכשהו תגיע לארץ מגפה עולמית, שכל העסקים ישבטו למשך כמה חודשים, זה משהו שלא עלה על הדעת בכלל.
אגב, זה... זה בעצם... זה בעצם לא רק אצלך, אבל נכון, זוהר, תספר לנו קצת מה, מה קרה מעבר לבר של, של אור, בעצם כל תל אביב השתתקה עם חיי הלילה?
לא רק תל אביב, כל הארץ. אני יכול להגיד שממש בפורים, בתחילת ענייני הקורונה, אני הייתי באלת, באירוע אלקטרוני, שממש עד הרגע האחרון היה ידוע אם הוא יקרה או לא בגלל הקורונה.
והגיעו מספיק אנשים?
היה מצומצם, אבל כבר הדי-ג'י הגיע מחול, וזה כבר הפקה ורומה, אז עשו בכל זאת, זה היה בערך 2,000 איש, במקום 5,000.
זה עדיין נשמע מאוד מכובד.
חגיגת קורונה. לא, אני קורא לזה חגיגת קורונה, כאילו, הפעמים, אתה יודע.
זה היה קצת עצוב, כי היה שם איזושהי הבנה שצעת כולם התחילו לשמור מרחק, זה היה ממש התחלה וכאלה. ומאז המצב רע. קודם כל נתחיל מזה שכמובן שממשלתנו היקרה לא בדיוק תמה את חיי הלילה, את התרבות בכלל באיזשהו רוסר סדר עדיפויות.
שאלה היא אם באמת אפשר לחזור לדבר כזה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שברים ומועדונים הם מאוד צפופים. איך אפשר לשמור שם הנחיות?
בוא נתחיל מלא לחזור. לפני שמדברים על אסטרטגיה יציאה, בוא נעזור לאנשים האלה לשרוד.
כלכלית אתה מדבר?
כן, כלכלית, זה קודם כל. אסטרטגיה יציאה, מה אפשר, מה לא? אפשר לקבוע אסטרטגיה לאורך זמן. כן, מועדונים כרגע זה בעיה, זה לא סוד, בטח בהתקהלויות גדולות. אבל לצורך העניין, עוד שבועיים או שבוע אנחנו נפתח את המסעדות ורוצים להחריג את הברים. למה? מה, איזה היגיון?
בדיוק בגלל מה שאמרת, לא? שבעצם שם יותר צפוף וזה לא כיסאות.
בברים? אז בבר, תקבע הנחיות מסוימות. תוציא הנחיות מסוימות לברים, שיוכלו לעבוד לפחות קצת, משהו. למה לא לפתוח בכלל? איזה היגיון יש בזה?
אין איזה קבוצה שמתארגנת כדי לעשות איזושהי מחאה, לצעוק?
יש את אחד הדברים הבאמת טובים שיצאו לחיי הלילה מהקורונה, שזה איגוד חיי הלילה. שהם בעצם יחדו ממש את כל אנשים של חיי הלילה, שלצורך העניין ברים היו נורא מקושרים למסעדות במאבקים שלהם, אבל בחידור, בגלל שיש להם באמת מאבק אחר, להתאחד עם אנשי חיי הלילה, והייתה גם הפגנה גדולה בשבת, ואמורה להיות עוד הפגנה.
אור, אתה גם לקחת חלק בהפגנה הזאת, יחד עם כל העצמאים?
בהפגנה הזאת ספציפית לא יכלתי להגיע, אבל...
אבל אתה תומך?
תמיד. שאר הפגנות אני גם הייתי, וגם את ההפגנה של הצעירים, את כל המאבק של הצעירים אני הובלתי. אני חושב שהמדינה תהיה חייבת לתת פה איזשהו פתרון, כי אני, אי אפשר לחיות בלי התרבות, בלי התרבות אי אפשר להתקיים, אני רואה את זה אצלנו, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה מהבר שלי, שברגע שאני לא עובד, אז זה לא רק שאור נפגע או השותפים של אור נפגעים, יש פה איזה כדור שלג שברגע שאני לא עובד, אז הליינים שלי לא עובדים, שהליינים שלי, סתם דוגמה, יש לי ביום שני לייבים להקה, אז כל הלהקה לא עובדת, והמנהל של הלהקה לא עובד, והברמנים לא עובדים,
והמנהלים שלי לא עובדים. זה אפילו ספקים, זה מאלף ועטף.
והכנפה שצמוד אליי לא עובד כי הוא חי על הטראפיק שלי, והתחנת מוניות בתחילת הרחוב עובדת הרבה פחות כי חי על הטראפיק שלי, וזה משהו שמשפיע פה על הכל, וברגע שסוגרים אותנו, אז זה כבר מגיע למאות של מובטלים, זה לא רק אור נפגע, אור עצמאי, אור יזם. זה באמת המון המון אנשים ש... זה מה שיושב שהמדינה לא מבינה שיש פה את המעבר, שכל הרחוב לא עובד.
תגיד אור, ויש לך איזה מידע שאולי אנחנו לא מקבלים? למשל, האנשים העצמאים שיש להם ברים או מועדונים, יש איזשהו צפי שמדברים איתכם, זורקים לכם איזשהו משהו עתידי?
כל פעם אומרים משהו אחר, אומרים שב-14 ליוני יגמרו ההגבלות, להגיד לך שאני מאמין לזה, אני לא כל כך מאמין לזה, כי כבר שמענו הרבה דיבורים כולנו, אנחנו סביב הטלוויזיה ואנחנו ניזונים ממידע שהוא כל ימי משתנה. אז להגיד לך שאני מאמין שזה יפתח ב-14 לשישי, יכול להיות. אבל כנראה שזה יפתח, זה יפתח עם כל מיני הנחיות והגבלות שלא יודע מי לי שווה לפתוח.
עד כדי כך?
כן, אם אומרים לי תפתח ויש לך 50% תפוסת קהל, אז אני לא יכול להחזיר עובדים מחל"ת, לשלם שכירות, לשלם ארנונה, לשלם את כל ההוצאות, לקנות סחורה ולהכניס 50% מהכסף.
אני רק אגיד משהו שאני בטוח שאורי יסכים איתי, זה מדהים לראות איך עיריית תל אביב מנסה לקדם את הדברים מהמקום שלה ועוזרת, בעוד הממשלה באמת כמעט לא עושה כלום.
מה עיריית תל אביב עשתה?
קודם כל, היא נזנה כל מיני הנחות על ארנונה וכאלה, שזה מן הסתם ברור, אבל היא גם מכינה את העיר עצמה לזה שברים ומסעדות לא יוכלו לשבת חדר שזוכה עניין, נותנים מקומות ברחוב, מרחיבים את האזור שאתה יכול להתרחב עליו. יש ממש תוכנית יציאה לתל אביב, כי תל אביב הרי בנועה לדברים האלה. תל אביב בלי ברים כמו הבר שלור היא עוד עיר פשוט, היא לא מה שהיא.
אפשר להגיד פשוט זוהר ש... אתה יודע, יש את מדינת ישראל, ויש את מדינת תל אביב.
איך הוא אוהב להגיד את זה?
רון חולדה הוא ראש הממשלה.
של העיר הקטנה.
של העיר הקטנה מאוד, כן. והעשירה מאוד, ואני אסליחה מאוד.
לגבי מה שאמרתם לצפי, אני יכול להגיד לכם שבתור מישהו שמנהל הרבה עם עניין ניגוד הלילה וכאלה, הם כבר לא מוכנים לחכות יותר.
מה הם יכולים לעשות?
הם חושבים פשוט, הם באמת חושבים לפתוח כולם
ביחד. לקבל כנסות?
לא, לא ייתנו לכולם כנסות אם יפתחו בעיה אחת, כמו שהולכים 10,000 איש לים, 20,000 לא נותנים להם כנסות. אם הממשלה לא לוקחת אחריות בעצמה, וניתן איזשהו אופק, אנשים צריכים לקחת את האחריות לידיים, כמה שזה עצוב, זה המצב.
אני רציתי לשאול אותך, זוהר, משהו. למשל, פתחו את הקניונים, ואני כמובן הראשונה שהתייצבה שם, ובאמת הקניונים היו ריקים. אם יפתחו את כל הברים בתל אביב, אתה חושב שמישהו יגיע? זאת אומרת, גם עם הנחיות וגם אם לא?
קודם כל, כן, כי תל אביב לא, תל אביב האופי שלה היא קצת, קודם כל צריך לזכור שבקהל של ברים הוא קהל יותר צעיר, וזה קהל שנמצא קצת בפחות סיכון בכל מה שקשור לקורונה. זה דבר ראשון, ודבר שני, רואים מסביב, בתל אביב החיים קצת יותר פועלים ממקומות אחרים. את הולכת לים, את רואה הרבה אנשים, אני לא יודע בזה קדנאית, אבל אני...
וואלה, בתל אביב הייתי ב... לא בדיזינגוף, הייתי ברמת אביב.
לא, בדיזינגוף סנטר יש תנועה, כמובן מוגבלת, וגם זה בגלל ההנחיות, אבל יש תנועה. מתחיל לחזור לאט לאט לשגרה. ושוב, אני באמת, אף אחד לא מצליח להסביר את ההיגיון של לפתוח מסעדות עם הנחיות מסוימות וברים לא. שום היגיון.
הבנתי.
אין כמעט הבדל בין ברים למסעדות היום. זה כבר משהו שנהיה מאוד מאוד חופף היום גם ברוב הברים. הם נהיו יותר ברים של ישיבה, ברים שכונתיים, ברים שמתעסקים באמת באופן.
וגם אם זה בר קלאסי, שישימו הנחיות מסוימות, תגידו שיושבים פחות אנשים בבר. 2 מטר, משהו. כן?
הבנתי. ותגיד זוהר לגבי די-ג'ייז שהיו אמורים להגיע, אני יודעת שהיו כל מיני ביטולים, זוהר, אתה בעצם מתמחה במוזיקה אלקטרונית, ואתה כן מסקר את ההגעה של הדי-ג'ייז הגדולים, אז תספר לנו קצת על זה.
טוב, זה נושא כואב. בכל העולם, הדי-ג'ייז כרגע מחוסרי עבודה, הם נמצאים הרבה באולפן, עובדים על מוזיקה חדשה, זה באמת משהו שלא רואים את האופק שלו, וזה נגיד משהו שאפשר להבין שלא יהיה אירוע של 3,000 או 4,000 איש בקרוב. אני מקווה שתדעת, בחזרה שתהיה למוזיקה אלקטרונית, תנו קצת הזדמנות לדי-ג'יים ישראלים להוכיח את עצמם עד שנחזור לשגרה רגילה.
אז אור, בעצם אתה אומר, נכון, מדברים באמת על יוני לגבי גם התרבות, והתרבות כולל זה תרבות חיי הלילה, אבל אתה אומר, אנחנו צריכים עזרה, כי גם אם במידה ביישרו לנו, רוב הסיכויים שאו שאנחנו לא נפתח בכלל, או שנפתח חלקי וזה לא משתלם לנו, אז לא נפתח. אז איפה הפתרון פה?
אני אגע, אני בסוף עסק צעיר. עסק צעיר, היום לפי הנחיות של המדינה, לא זכאי לכלום. לא זכאי לא למענקים, לא זכאי, אתה יודע, אני לא רוצה גם מענק, לא ביקשתי מתנה מאף אחד, מה שביקשתי זה הלוואה בערבות המדינה, כמו שהם צעקו והבטיחו שגם את זה לא ישרו לנו ככה עסק צעיר. והדבר הזה הוא בשביל להניע את המנועים ולחזור לעבוד, ואם הם ייתנו לנו איזשהו משהו שייתן לנו טיפה אוויר וייתן לנו טיפה איכשהו לחזור לעבוד, אנחנו נצליח להתקיים, אנחנו נצליח לעבוד עם הנחיות מסוימות, אולי לא יגבילו אותנו בכמות קהל, יגבילו במרחקים, יגבילו בחיתוי, כמו שפתחו את החדרי כושר. יש דברים שאפשר לעשות, אפשר להגיע לעמק השווה.
אגב, הוא צודק, הוא הזכיר פה את חדרי הכושר, אז בוא נגיד שבחדרי כושר יש נגיעה בהם במקומות ובאנשים הרבה יותר מבבר, מזיעים שם ומתערבבים שם כל מיני נוזלי גוף, טוב, נקווה שרק זה, אבל אולי עוד נוזלי גוף.
אני יכול להגיד לך ש... כן, אור.
אני אתמול נכנסתי לחדר כושר, האמת שקצת פחדתי, הייתי שם איזה כמה דקות, פחדתי לגעת, כל שנייה חיתיתי את הידיים, פשוט הלכתי הביתה. ובדיוק זה התחושה שעברה לי בראש, אמרתי, רגע, מה ההבדל בין עכשיו לבוא לפה, לבין לשבת עם חברים בשולחן בבר, שמופרד 2 מטר משולחן אחר?
אני יכול להגיד לך, אור, שבאמת, למשל, לרשת ספייס, למשל, מותר לעד 200 אנשים עכשיו. מה עד 200 אנשים בחדר כושר? באמת לבר, עם הפרדה, 2 מטר, עניינים. אפשר, אפשר יהיה לעשות את
זה. אני אגב חולה קלור בעניין הזה שאומר שהוא לא מבקש מתנה מהמדינה בדמות מענק. זה לא מתנה. אתה משלם מס על זה, כמו שאני בתור שכיר משלם. אם לי מגיע לקבל דמי אבטלה ועזרה, גם לך, אין שום הבדל.
אנחנו ממש מבינים את זה כולם. זה משהו עולמי שהמדינה תהיה חייבת לעזור לעצמאים, כי בעוד אנשים שיצאו לחל"ת יקבלו כסף מהמדינה, ובעוד הרבה מקומות קיבלו הנחות מסוימות בכל עובדי הרשויות.
אגב,
העצמאים נשארו לבד עם עצמם.
בוא נקבל באמת שהשבעת הממשלה תתרחש הערב, ומי שאמור
להיות
שר האוצר זה ישראל כץ, שאגב יש לו לובי מאוד מאוד חזק גם בחיי הלילה, אז אני מניח שהדברים האלה יסתדרו עוד הפעם, כמו בכל דבר במדינת ישראל, בניגוד למדינת אירופה. הדברים פה קורים לאט יותר, אבל אני בטוח שברגע שיגידו חוזרים לשגרה, והנה זה כבר קורה, כבר ביום ראשון התחילו הגנים בצורה מלאה גם, הכל מתחיל לחזור לאט לאט, יהיה הפרדה, יהיה 2 מטר, יהיה את ההנחיות, אבל יחד עם זאת, אני מאמין שחיי הלילה יחזרו לשגרה.
כן, נאחל באמת לאור שהבר שלו גם יחזור לפעילות, כי הוא עבד מאוד מאוד חזק, הוא צעיר אמנם, הבר הזה.
מאחר ואני רוצה לראות את הבר, אז אני אדאג שבשבוע הקרוב יש כבר אישורים שאפשר יהיה לחזור.
מיקום מדהים, אבן גבירול, על אבן גבירול, בשדרה הראשית.
פרסומת כזאת הוא לא דמיין שהוא יקבל.
שוקי, תדע לך, הכל מוקלט, אני מחכה לביקור.
אין בעיה, אני אבוא עם הילדים פה, שילכו אותי, ואנחנו בהחלט ניפגש.
בינתיים אנחנו ניפרד מאוד.
ונדבר עם מי שצריך, כדי שתוכל לפתוח.
אור וזוהר.
שוקי פה מקורב חזק. טוב, אז בינתיים אנחנו ניפרד מאור וקנין המדהים.
כולנו תקווה באמת שהדברים יסתדרו, ושחיי הלילה יחזרו לשגרה, כי הם חשובים לעיר, חשובים למדינת ישראל בכלל.
עכשיו אנחנו נהיה עם אלה לי ואור המאמי מהכוכב הבא עם שיר מדהים סניורטה שהם עשו לגלגלץ, ואחרי זה אנחנו נשארים עם זוהר צלח שייתן לנו סקירה על חיי הקולנוע והסרטים.
יש קולנוע?
יהיה. מוזיקה זה I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la, ooh I should be running, ooh you keep me coming.
Autumn summer and sweat dripping off me before I even knew her name, la la la.
Cool, la la la.
Yeah, no. Sapphire moonlight, we dance for hours in the Santa Killa sunrise. Her body feel right in my
hands, la la la.
You call me señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la, oh I should be running, oh you know I love it when you call me señorita, I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Should be running. Ooh, you keep me coming for you.
Locked in a hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. 'Cause I know it's been a long time coming, not to let me fall. Ah, when your lips undress me, hooked on your tongue. Ooh, love your kisses and they don't stop.
I'm recording. הזיופים. שבתם אלינו. זוהר, אתה איתנו?
איזה שיר בחרת היום?
אני איתכם.
טוב, אז אנחנו ממשיכים עם זוהר, שכאחד מהכובעים שלו הוא גם מבקר סרטים, ואנחנו באמת רוצים לדבר איתך על בתי הקולנוע, סינמאות.
יש סרטים בכלל?
עולם שלם שקפה.
עולמות לא פתוחים.
קודם כל, עולם הקולנוע, כמו שהכרנו אותו, לא יהיה אותו דבר אחרי הקורונה, לא משנה אם נחזור לשגרה מלאה, ואני אסביר למה. נתחיל רגע קודם כל מהארץ, ב-14/6 נפתחים בתי הקולנוע.
במתי? תחזור על התאריך?
14/6.
אוקיי.
עם הגבלות של...
עוד חודש.
כן, שתי מקומות בין אדם לאדם, שזה היה גם לפני, כאילו זה היה בתחילת ה...
גם אם אנחנו מגיעים זוג ואנחנו מזמינים...
זו שאלה יפה, לדעתי לא, לדעתי כאילו יתנו לזוג לשבת אחד ליד השני, כמו שנותנים במסעדה, אבל כאילו בין זוג לזוג יהיה הפרדה של שתי מקומות. שוב, זה משהו שהעולם הקולנוע כבר היו איתו, הם היו איתו לפני הקורונה, הם קצת מכירים את זה. לא לפני הקורונה, זאת אומרת בתחילת המשבר, שהיית גל הקשחות הראשונות, זה היה אחד מהם.
אתה יכול להסביר לנו, אבל למה באמת מקפיאים לכל כך הרבה זמן את הסינמאות, למשל? כי זה משהו שבאמת אפשר להגביל את הכיסאות, אנשים שולטים על זה יותר מבכל קניון או מסעדה. פשוט לא...
ועדיין, קולנוע זה אולם סגור. הוא חייב להיות סגור כל הזמן.
אגב, בדומה לתרבות, כאילו תיאטרון וכו'.
כן, כמובן שגם תיאטרות נפתחות, אני לצערי לא כל כך, זה לא תחום שאני יודע להגיד לכם כמה משתנה לפתוח תיאטרון או לא ומה יהיה. בקולנוע צריך פה לעשות הפרדה, יש קודם כל קולנוע מסחרי שאני מאמין שהוא ייפתח, ויש את הקולנוע של סינמטק וכאלה שהוא פונה לקצת קהל יותר מבוגר, והוא גם בתמיכת המדינה.
הוא גם יותר קטן במקומות הישיבה, זה פחות מסוכן, נכון?
כן, הוא יותר קטן. כן, אני לא יודע אם ייפתח בגלל שהקהל של השוב הוא קהל יותר מבוגר בחלקו.
שבעצם הם בקבוצת סיכון, זה מה שאתה רומז לנו.
תראה, מי רגב הבטיחה?
אני לא רומז, אני אומר. היא הבטיחה, אבל אני יכול להגיד לכם שאני, אני אספור זה, אני לא מהריצה הגדולה של מירי רגב.
ואתה גם לא מאמין לה?
לא, היא עשתה, היא עשתה, נתן לה את הקרדיט שבלעסיק...
מירי הבטיחה רגב, לא תקיים.
מירי יודעת להעסיק תקציבים למשרד שלה.
אוקיי, אם יש משהו טוב שיצא מזוהר למירי רגב, אז זה מוקלט.
אגב, אפשר רגע רק שנייה להתייחס לפוליטי, מי שאמור להיות שר התרבות החדש יחד עם הספורט, זה חילי טרופר, דעתך עליו?
אני חושב, קודם כל, אחרי מירי רגב, מבחינת, יהיה לו קרב מאוד קשה להביא את התקציבים של מירי רגב, הביאה גם שוב אנשים שמבקרים את מירי רגב כמוני, יודעים שמבחינת כסף היא עשתה משהו שלא היה לפני, אני כולי מקווה שחילי יצליח לעשות את זה גם, אבל אני גם מקווה שהוא יתערף פחות בתחנת התרבות, כי לדעתי זה לא מקום של שר תרבות כזה או אחר להחליט איזה סרטים.
תראה, יש ביקורת באמת גדולה על מירי רגב בנושא הזה, אבל אני כן חייבת שוב להגיד מילה טובה ולהגיד ש... היא החזירה את התרבות גם לפריפריה וגם לקו הירוק, ומגיע להם, כולם משלמים שם מיסים, אני יודעת
שיש לך. רק נגיד על עניין הקו הירוק, שאתמול בגעת החליט שלא יהיו מענקים מיוחדים לסרטים, לאנשים שיופיעו במיוחד ב...
לא מענקים מיוחדים, אבל לפחות אנשים שנותנים ועושים תרבות מהכספים של כולנו, לפחות שיספקו תרבות לא רק בתל אביב.
כן, רגע, תראו, אפשר לבקר בכמה, עשתה כמה דברים טובים. קודם כל היא שינתה קצת טמפה, אני מקווה שתחילי יוכל לקצת דברים טובים האלה ולהמשיך אותם. ובמקביל, להיות קצת לפחות קרב נגד האנשים שעושים את התרבות.
קיבלתי, אבל בוא נחזור רגע לקולנוע. אמרת שהוא לא יהיה כמו ש... היה, כמו שהכרנו? מה עם תעשיית הקולנוע?
זהו, קולנוע נורא תלוי במה שקורה בארצות הברית, ואחד הבעיות זה שבארצות הברית הבתי קולנוע עדיין לא נפתחים. כלומר, אין בהכרח בישראל מה להקרין, חוץ מסרטים ישראלים, וסרטים שנשארו...
אי אפשר למחזר? זה לא עובד ככה?
לא, זה יעבוד, אבל זה... תראה, אנשים... סביר להניח שאנשים כבר ראו את חלק מהסרטים האלה בבית איכשהו וכאלה. אני מאמין שבהתחלה זה יעזור, אבל לאורך זמן זה לא יחזיק. בהוליווד, נכון לכרגע הצפי הוא לתחילת יולי, יש איזה שתי בלוקבאסטרים גדולים שמכוונים שהם יהיו החזרה לקולנוע, שזה סרט חדש של כריסטופר נולן, והגרסה של דיסני לייב למולן.
וואו, וזה נחכה.
זהו, אז כל העולם הקולנוע בעצם תלוי במה שקורה בארצות הברית. לצורך העניין, פתחו פה בתי הקולנוע, ובארצות הברית חלילה יהיה גל נוסף, וזה יידחה, בתי הקולנוע פה יהיו בבעיה.
ותגיד, אתה חושב, או סליחה, קטעתי אותך? אתה חושב שבעצם זה ישפיע באמת גם על העשייה של הסרטים? זאת אומרת, אנשים בזמן הבידוד התחילו להתחבר יותר גם לנטפליקס וגם לסרטים, להורדת סרטים?
כן, אני
אסביר. אתה חושב שזה ישפיע ויפגע באורך טווח?
קודם כל, צריך להבין, בישראל, הבתי קולנוע וחברות ההפצות של הפצות הסרטים הם אחד. זאת אומרת, ל-Yes Planet יש את החברה שלה שמפיצה סרטים, ככה שזה win-win. בארצות הברית זה שונה, בתי הקולנוע והמפיצים, מופרדים. מה שקרה בזמן הקורונה זה שמפיצי סרטים ניסו למצוא תחלופות, הוציאו סרט ל-VOD, ואחד הסרטים האלה שמיועד לילדים שנקרא טרולים 2, הפך ללהיט ענק. הוא הכניס 100 ומשהו מיליון דולר דרך הטלוויזיה, אם אני זוכר את הנתון נכון, וזה גרם לאולפנים שלו, שזה אולפנים יוניברסל, שהם בין הגדולים בעצם בהוליווד, להחליט להצהיר שאחרי הקורונה גם כשסרטים יחזרו לבית הקולנוע, יהיו סרטים שיתשחרר במקביל גם לטלוויזיה וגם לבתי הקולנוע. בתי הקולנוע לא אהבו את זה. הם אימו לא להקרין סרטים שלהם, הרשת הכי גדולה בארצות הברית, שנקראת אימה לא להקרין את הסרטים האלה, ויש עכשיו מלחמה בקיצור בין בתי הקולנוע לאולפנים בהוליווד, שזה מלחמה מוזרה, כי שניהם צריכים אחד את השני.
תמיד זה בסוף איך שהוא מגיע לכסף. טוב, זוהר, אנחנו נגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, ונתעדכן איתך מה יקרה בהמשך. תודה רבה.
כן, ולכו לקולנוע שהוא חוזר.
נלך ונעודד עשייה ישראלית.
לא בטוח.
אני אלך אחרי שאני אהיה בקווין.
אחרי הקווין,
אני אוכל ללכת לקולנוע.
זוהר צלח, כתב מקו, תודה רבה לך שהיית איתנו.
עדן חסון, מה עובר עליי?
אני אהיה תרופה שלך והבריחה שלך בכל הבעיות שלך. אני אהיה זריקה שלך, תקחי אותי שאת לא מצליחה לנשום. ואת תהי צרה שלי, האהובה שלי, החץ במטרה שלי. תהי את המלכה שלי ואני אבנה לך ארמונות בכל מקום. אסרום לך בבריטים, דם באורקים, לא ארצה אף פעם להתרחק ממך. אצלול העומקים, כמה מרחקים, כל מה שתגידי לי. את הולכת יחפה לחולות שלי ואוהבת אותי לאט. עוקנת אני שר לך בלילות שלי שמזמן כבר שלנו. מי יודע מה עבר עליי? מה עבר עלייך? מי יודע מה עבר עליי? מה עבר עלייך? אני אהיה צבא שלך ואלחם איתך את כל המלחמות שלך. אני אהיה חייל שלך, האהבה שלך תהיה לי כמו שיריון. תהי תפילה שלי, הצעקה שלי, היד החזקה שלי. היא גם השתיקה שלי, שהמילים כבר לא מוצאות אצלי מקום. אזרום לך בברידים, גם באורקים, לא ארצה אף פעם להתרחק ממך. אצלול העומקים, כמה מחכים, כל מה שתגידי לי. הולכת יחפה לחולות שלי ואוהבת אותי לאט. רוקדת אני שר לך בלילות שלי שמזמן כבר שלנו. מי יודע מה עבר עליי? מה?
שלי ואוהבת אותי לאט וכן את אני שלך בלילות שלי שמזמן כבר שלנו מי יודע מה עבר עליי ומה עבר עלייך מי יודע מה עבר עליי ומה עבר עלייך מה עבר עלייך
חזרתם אלינו
אמרתי לך פעם אחת אני אגיד לך
נכון נכון נכון
הם לא חזרו אלינו, הם תמיד איתנו.
חזרו אלינו מהשיר, אליי ספציפית.
אין, חזרו, מי רוצה לחזור אליי? מי אמר שהם רוצים לחזור אליי? הם רוצים לחזור אליי, לאביחי, כאילו.
לזהו.
זהו.
ובוא נגיד שלום ל...
קטי, בוקר טוב.
קטי פיאצקי מורג, כן? אנחנו מוסיפים פה...
בוקר טוב, מה קורה?
חברת מועצת עיריית בת ים מטעם מרצ, ומי שנלחמת למען זכויות נשים, ובעיקר לנשים שנרצחו על ידי בן זוגן או בכלל, מה קורה?
היו לנו שבועות טובים יותר.
כן,
אבל למרות הכל הצלחנו לאפשר בסוף לצערי קצת נחת לטטיאנה חייקין זכרה לברכה.
בוא ניתן קצת רקע. בעצם זאת האישה שנרצחה באכזריות על ידי בן זוגה בבת ים בשבוע שעבר, בעצם שבוע וחצי. וזה מצטרף לשורה של רציחות של נשים, נכון? גם בחולון, ולפני זה היה בתל אביב.
ממוצע של בערך 20 נשים בשנה, בשנים האחרונות.
שזה מטורף, שהייתה התראה, והמשטרה ידעה, והיו מעורבים הרבה הרבה אנשים, ועדיין זה קרה. זאת אומרת...
לא, זה לא, תראי, זה לא מדויק. כמובן שבמקרים האלה יש כל מקרה לגופו וכל אישה והסיפור שלה, אנחנו אף פעם לא שומעים את מה קורה אחר כך ואת הסיפורים. אני במקרה הזה באמת נכנסתי לעומק הסיפור, אז אני מכירה את הפרטים. אני קשה לי כמובן להגיד על אירועים אחרים, אבל...
במקרה הספציפי הזה הבנתי שכן הגבר היה אלים ושהייתה...
לא, הגבר ישב בכלא בשנת 2014 על אלימות כלפי אותה אישה. הוא גם היה אלים כלפי האישה הקודמת שלו.
והכתובת לא הייתה פה על הקיר.
כן, אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת של נשים שחוזרות למעגל האלימות, מנסות לצאת וחוזרות ומנסות לצאת וחוזרות. ומשהו שאנחנו יודעים, הטיפול והמשאבים והתקציבים, הוא לא מספיק כמובן.
השאלה אם זה רק נשאר ברמה התקציבית או שזה ברמת העשייה, ברמת הרצון, נראה שגם הרשויות, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, לאף אחד לא כל כך אכפת. אם יש פה גבר שהיה אלים, ישב בכלב ובסופו של דבר יצא והצליח לרצוח את הבת זוג שלו, אז יש פה שרשרת של טעויות.
אגב, זה בשני המקרים, גם בחולון הוא ישב בכלא על אלימות כלפי אותה אישה שהוא מתח.
זה פשוט מרגיש שדמנו כנשים מותר.
כן, הדמיון
פה מתמרר. שבוע אחרי שבוע זה קרה.
זה ממש דמנו כנשים מותר, זה מה שהמדינה בעצם אומרת לנו.
אני אגיד ככה, הטיפול בנושא הזה, יש לו כמה רובדים. כמובן שזה מתחיל בחקיקה. אנחנו הובטחו 250 מיליון שקלים שיוקצו לטובת טיפול באלימות במשפחה.
האם קרה?
השתמשו בכ-50 מיליון שקלים. לא כל כך ברור מה קרה עם 200 האחרים. אני רוצה להזכיר שזה תקציב שאושר לפני למעלה משלוש שנים.
וואו,
אז אין
לזה קשר
לממשלה. לא, קטי, סליחה שקטעתי אותך, אני זוכר פשוט הביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרה נתניהו במעון לנשים מוכות, שם הוא מבטיח, וגם שרה, שהבטיחו הבטחות ויעשו והכל.
תראה, אנחנו יודעים, אנחנו בשנה האחרונה, אנחנו רואים שהבטחות של פוליטיקאים שוות לא כל כך הרבה. הולכת מחר, היום? לא, היום, כן, זה יום, חמישי.
היום.
הולכים להשביע ממשלה, ממשלת אחדות אלק. ישבו הנכבדים, חילקו ביניהם תיקים וועדות וסמכויות ותפקידים.
זאת הולכת להיות הממשלה הכי פזרנית שהייתה פה.
לא ראה לנכון.
לא מסכים.
להכניס את הנושא הספציפי הזה של אלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים.
אוקיי.
המצב הוא פשוט בלתי נסבל, זה לא יכול להיות, לא קורה פה שום דבר, אין התקדמות בנושא הזה, ויש המון המון מה לעשות.
אז בואי נגעת בזה, קטי, נגעת בזה, ובואי ניכנס לזה קצת יותר בפנים. מי שהולך להיות שר רווחה זה איציק שמולי, אוקיי? חבר מפלגת העבודה, הוא הולך להיות שר רווחה, איציק שמולי מכיר הרבה מאוד נושאים מקרוב, יש לו גם נגיעה אישית בהמון המון נושאים, אולי הוא זה שיביא את הבשורה, את הקדמה, כי באמת התקשורת גם לקחה את זה קדימה.
תראה, לא תמצא אותי, לא תמצא אותי מליצת יושר של איציק שמולי שנכנס לממשלה, של ראש ממשלה שמואשם בפלילים. זה לא יקרה.
כן,
אבל
לא
אם זאת, אני מקווה שזה, הרע במיעוטו. אתה יודע, גם סליחה להשוואה, אבל גם לאורלי לוי הייתה תדמית של חקית חברתית, כן. ואנחנו רואים שהיום מובטח לתיק שהוא בעצם כלום ושום דבר.
כן, כן, אני חושבת שגם מימין וגם משמאל, אנשים צריכים פשוט לקבל את העובדה שזה מה שהעם רצה. העם רצה ממש חצי-חצי. זה פשוט רצון העם.
ולהזכיר שבגץ, הרוב הצביעו נגד ממשלה בראשות ביבי נתניהו, אבל זה לא נושא השיחה שלנו.
נכון, האמת שאני רוצה להחזיר אותך.
אנחנו יכולים לדבר גם על העניין הזה, אבל אני רק רוצה להגיד על משפט שאת אמרת, ואז לעבור למשפט אחר. בגץ קבע שביבי נתניהו, עם כל השלושה תיקים שיש לו, עדיין יכול להיות כראש ממשלה. ואני בא ושואל, קודם כל, אני מבין שאת מחזיקה את התיקים של אנשים במרץ.
עכשיו,
בבת ים. מה אתם עושים ביום יום כדי להביא את העסק הזה ליותר מודעות? כי אנחנו רואים שכל הממשלות למעשה, וכל השרים, גם מימין, גם משמאל, גם באופוזיציה, כן? לא בדיוק מדברים על הנושא של אנשים רק שקורה אסון. פתאום כולם מתעוררים.
נכון.
מה עושים?
זו הבעיה, רוב האנשים הם פשוט לא מיינדד לזה, הם לא, הם לא, זה לא, עכשיו, האירוע הרצח הוא אירוע קצה, הוא אירוע סי. לפני זה, נשים הרי זה תהליך, נשים חוות, נמצאות במערכות יחסים אלימות, זה בין אם זה אלימות פיזית, כמובן נשמע לנו הכי גרוע שיכול להיות, אבל יש גם אלימות מינית ואלימות כלכלית ואלימות רגשית, ויש גם הרבה ילדים שחווים את זה.
ויש
פה מצב חירום תמידי, זאת אומרת, אף אחד לא בונה אסטרטגית יציאה של אנשים ממעגל האלימות במשפחה.
תגידי, ומרץ עושים משהו? את מרוצה ממה שמרץ עושים עד היום בנושא?
אני קודם כל יכולה להגיד ככה, שלאורך השנים, אני ככה עשיתי שיעורי בית, הגעתי מוכנה, אני יכולה ככה לתת לכם כמה הצעות חוק שהונחו. כרגע יש 10 הצעות חוק שהוגשו על ידי תמר זנדברג, חברת הכנסת מטעם מרצ, שגם הגדילה לעשות אחרי שני מקרי רצח, והציעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה באמת בנושא הזה של אלימות כלפי נשים. אבל הכנסת החליטה שאי אפשר, כרגע אפשר להגיש רק שאילתות. זה מה שגנץ וביבי החליטו, וכשהם...
תגידי, ויש משהו שהתקבל? שלא נשאר בגדר הצעה? יש משהו שבאמת עבר?
לא, לא, אז רגע, אז יש כרגע כמובן אין, כי צריך להתחיל להתניע את כל העניין הזה של כנסת וממשלה. אבל כן היו הצעות חוק. קודם כל, החמרה למפרי צו הגנה. הבטחת הכנסה, תשלום הבטחת הכנסה לנשים ששוהות במקלט. הרבה פעמים נשים מגיעות למקלט ונקלעות איזושהי סיטואציה מאוד קשה מבחינה כלכלית, וזה הופך להיות איזה טריגר לחזרה. פטור מארנונה למשתחררות ממקלט לנשים מוכות, כדי שיוכלו לצאת ולהתחיל לבנות את חייהן באופן עצמאי.
קטי, למה הכל, לא שאני מזלזלת בזה, וזה סופר חשוב, כי אם לא יהיה להם את היכולת הכלכלית, הם פשוט לא יעשו ולא יקשו לקבל עזרה, אבל למה הכל חייב להיות כלכלי? למה לא הולכים דווקא למי שפוגע?
יש עוד, שנייה, אני אסיים. יש טיפול נפשי מסובסד לקטינים נפגעי אלימות. הקצאת דירות מקלט. והכותרת, אתם יודעים, כל פעם שאישה מתלוננת כבר עוזרת אומץ, וכבר מחליטה שהיא רוצה לצאת ממעגל אלימות, היא הולכת להתלונן, בסוף מה עושים? שילוחים אותה לילדיה למקלט לנשים מוכות. מרחיקים אותה, מרחיקים אותה מהמשפחה שלה ומהחברים שלה.
במקום להרחיק את הבעל מהבית.
הגיע הזמן למקלט לגברים מכים.
זה מטורף.
צריך את הגברים להרחיק מהחברה, את האנשים האלימים להרחיק מהחברה.
האלימים,
ולתת להם אפשרות להשתקם ולשקם את חייהם, גם לגברים. הרבה לפני שהם מגיעים למצב של רצח.
אז פה קטי, אני בא ושואל, איך אפשר להעלות את המודעות ושאנשים, למרות שאת יודעת, כשאנחנו שומעים על מקרי רצח, אז כולם מזדעזעים וכולם מתחילים לדבר, אבל ביום יום השיח הציבורי זה לא הנושא הזה של אלימות נשים. איך אפשר להביא את השיח הזה לתודעת הציבור?
למרות שיש לציין, רק שנייה קטי, יש לציין שכאשר 12 לקחו על זה פרויקט, כל פעם מביאים אישה אחרת שחובה אלימות מספר את הסיפור שלה. כן, יש תודעה תקשורתית.
לא מספיק, זה לא מספיק, כי עובדה שהמשטרה לא מתגייסת, וכל הגורמים, הרווחה לא מתגייסים, ואין את זה, זה לא בסדר העדיפות הלאומית של מדינת ישראל.
יש לי ביקורת מאוד גדולה על הרווחה.
מה את אומרת, קטי?
אני אגיד, זה קודם כל מתחיל בחינוך. אם אנחנו נחנך את הילדים שלנו, מגילאים מאוד קטנים, שגברים ונשים הם שווים בחברה, ונלמד אותם לחיות בחברה עם פחות אלימות ועם פחות כעס. לצערי אנחנו רואים אלימות לא רק כלפי נשים, אנחנו רואים אלימות בכל מקום. בכל מקום, אנחנו רואים את זה בכביש, ואנחנו רואים את זה בבתי ספר, ואנחנו רואים את זה במועדונים, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. קודם כל זה מתחיל בחינוך. עכשיו, אנחנו מדברים על רווחה ועל משטרה. להגיד שהטיפול הוא מושלם, אף אחד לא, לא אומר שהטיפול הוא מושלם. יש כאן, האצבע המאשימה צריכה להיות מופנית, קודם כל, בראש ובראשונה, לממשלת ישראל, שהיא זו שלא שמה את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות. יש לנו ראש ממשלה שכשהוא רוצה להסיט את השיח הציבורי למקומות שנוח לו, הוא יודע לעשות את זה. אם לראש הממשלה היה אכפת, הדבר הזה היה מטופל. לצערי, אנחנו עסוקים פה, יש לנו, אנחנו נמצאים במשבר באמת גלובלי של מגפה, אף אחד לא מזלזל בזה, זה משהו שהוא חשוב. לצערי, גם המשבר הזה העלה את האחוזים של אלימות במשפחה, כשאנשים סגורים בבית ונמצאים בלחץ, האלימות הולכת וגואה. אבל אנחנו אסור, זה המצב החירום התמידי שמדינת ישראל נמצאת בו. נשים, מאות אלפי נשים וילדים נמצאים בבתים שלהם מדי יום במקום הבטוח שלהם. אני רוצה להזכיר לכם שהבית אמור להיות המקום הבטוח שלנו, ופשוט חוטפים חלקם על בסיס יומי, ואנחנו פשוט, יש לנו ממשלה שזה לא מעניין אותה. אם אתם תסתכלו מה הכותרות בכל האתרים ובחדשות, אז הכל זה, זה כמובן שסביב הקורונה, וזה כמובן מובן, אבל גם סביב, סליחה, אבל סביב שיט, סליחה על המילה. אבל
לך.
באמת כאילו, לריב עם, עם אורלי לוי נפתח למשרד חדש כזה, ומי הולך להיות שגריר איפה, סליחה, זה לא מעניין אותי, נשים נרצחות כאן. ובאכזריות, ושוב אני אומרת, לא כל דבר אפשר למנוע, אבל אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, ואני מתכוונת גם ברמה המוניציפלית, להפעיל תוכנית, אני מקווה שזה יקרה, אנחנו יושבים יחד עם ארגוני אנשים, אנחנו יושבות, אנחנו בונות, שאנחנו נצליח, אני כל הזמן אומרת את זה, ומורן מכירה אותי באמת גם בכובע הזה של, של החברות במועצה.
זה אחד הדברים באמת שקטי מקדמת.
לפעמים צריכה למלא חורים שבמקומות שבהם הממשלה נכשלת. ההשפעה שלנו והאחריות שלנו על חיי התושבים לפעמים היא הרבה יותר גדולה מאשר על החלטות שמתקבלות בירושלים על ידי השרים. אנחנו חייבים, ויותר מזה, ואני רוצה להוסיף, וזה הדבר הכי, 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 הכי חשוב בסוף. יש לנו גם אחריות חברתית וקהילתית. אני פונה לכל מי ששומעת וכל מי ששומע אותי. אתם שומעים משהו חריג, אתם חושבים שאישה או ילד או מישהו נמצא במצוקה בדלת ליד, בדירה ליד, אל תעססו. אתם יכולים להציל חיים. זה אשכרה ככה. זה באמת, אתם יודעים, אני יודעת שיש נשים שחוות אלימות על בסיס יומי, ואז השכנים כבר מאוד 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 מורגלים, ודווקא הם צריכים לדאוג כשמתחיל להיות שקט.
כן.
אבל באמת, אנחנו מאוד, אנחנו חברה, וזה לא רק החברה הישראלית, זה כולנו, אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו, אנחנו כולנו נמצאים בסמארטפונים שלנו, ומאוד מאוד, אנחנו פחות קהילתיים ממה שהיה לפני 50 שנה.
נכון, אבל עדיין צריך את זה, קטי, אנחנו נאחל לך באמת שתמשיכי.
רגע, לפני שאלה אחרונה, יש תוכנית מסודרת במשרד החינוך לילדים, כדי לטפל בבעיה הזאת, זאת אומרת, להציף אותה ו...
מעניין, באמת שאלה טובה.
להבין.
לצערי, ברמה הארצית, אני לא מכירה דבר כזה, אבל אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מקדמים דבר כזה בעיר.
ברמת החינוך גם, אצל הילדים?
כן,
וואלה.
בהחלט.
משהו שאת יכולה לחשוף בפנינו?
חשוב.
לא, כי זה עדיין לא גובש, ולא רוצה סתם להגיד דברים באוויר. אבל באמת, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה באמת...
יש לנו טריגר להעלות אותך פעם הבאה גם.
לא דיברנו.
אבל זה חשוב, רגע. באמת, בוא נתייחס רגע לסוגיה העיקרית, באמת, שאני קראתי את זה, הזדעזעתי, שהגופה של טטיאנה חנקין בעצם נשארה משך שבוע שלם באבו כביר ללא דורש, ואת ועוד הרבה מאוד נשים טובות, עשיתם מעשה, גייסתם 24 אלף שקלים, כדי לקחת את הגופה, להטיס אותה לאוקראינה, שתהיה שם עם משפחתה. זה דבר מדהים.
אז אני אגיד על זה באמת כמה משפטים. אני הבנתי שאין דורש, ועוד לפני שמצאו את המשפחה שלה כאן, היה לי מאוד חשוב שדרכה האחרונה היא לא תעשה לבדה, ורציתי לברר באמת מתי משחררים את גופה לקבורה כדי ללוות אותה בבית העלמין כאן. לשמחתי, חברות שלה עשו באמת עבודת תחקיר ועבודת חריש מצוינת, והם מצאו את המשפחה שהיא נטולת אמצעים. לא היה לי ספק שאני הולכת להירתם לדבר הזה, זאת אומרת, הייתה כל כך לבד בחייה, היא נותקה מכל החברים שלה, לא היה לה אינטרנט בטלפון, הוא לא הרשה לה.
הוא לא הרשה לה.
הוא לא הרשה לה וואטסאפ ופייסבוק, והם היו 24/7, הוא לא נתן לה באמת רגע להיות לבד, היא הייתה באמת מאוד 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 לבד. בחייה, ולא רציתי שהיא תהיה לבד במותה.
זה באמת אגב משפט שקטי אמרה לי בשיחת טלפון מני לבינה, ובאמת סמרר אותי שהיא אמרה לי, לא רציתי שהיא תהיה לבד במותה, הייתה לבד בחייה.
זה באמת, אני, גם עכשיו הדמעות חונקות אותי, הבדידות היא באמת, היא משהו שאני, אנחנו לא יכולים, אני לא יכולה לתאר לעצמי את התחושה הזו שאתה סובל על בסיס יומי, ועם כל המורכבות של מערכת יחסים כזאת, שאנחנו מאוד מאוד קשה לנו להבין את זה מהצד, ואין לך עם מי לדבר, אין לך עם מי לחלוק את הרגשות שלך, ולא רציתי שהיא תהיה לבד, והידיעה שיש מי שיעלה, היא עתידה להיקבר ליד סבתה שגידלה אותה, וזו באמת אופרציה באמת מטורפת, זה הרבה גורמים שמעורבים, ואני באמת, אני לא האמנתי שזה יקרה, אבל אנחנו הצבנו לעצמנו יעד של 20,000 שקלים, שזה היה בערך, כי הטיסות מאוד מאוד יקרות עכשיו, גם של מטען,
כן, בגלל טוב, האמת טיסות, שעם הקורונה טיים, באמת הכל פה
זה המון, שונה. זה אלפי דולרים לטיסה, ויש המון בירוקרטיה, וצריך לתרגם הרבה מסמכים, ויש הרבה 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 עבודה, ואני באמת, אני ברשותכם, אני רוצה להודות קודם כל לכל מי שתרם, באמת עברנו תוך 16 שעות, הגענו ליעד, שזה מדהים, ולכל מי שתרם את כמעט 25,000 השקלים שנכנסו. אגב, הפרויקט
זה פתוח עד סוף החודש. אבל צריך לעשות הרבה מעבר, הרבה הרבה מעבר.
והפער הולך למקלט לנשים מוכות. זאת אומרת, הכסף שישאר לנו, ילך לנשים שמנסות לצאת ממעגל האלימות, ושלא רוצות לסיים, כמו שטטיאנה סיימה, ושבאמת מנסות, ואם אנחנו נוכל לעזור ולו בקצת, אז אני אשמח, ואני רוצה להודות לשייקה קריב מחברת
שנוכל לעד. דקה אחרונה, קטי?
כן, ממש ממש משפט אחרון, על באמת על ההירתמות שלו בעזרה באופרציה הזאת, ולהודות, באמת יש במשרד הרווחה קרן שגם העבירו לנו 5,000 שקלים לטובת הדבר הזה, בנוסף למה שגייסנו, ובאמת תודה תודה, ושזה תהיה הפעם האחרונה. די, נמאס שהממשלה תתחיל לקחת אחריות על הדבר הזה.
אנחנו איתך וכולנו תקווה. תודה רבה, קטי.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום. וחברים, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. מיד אחרינו מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. תודה רבה לך, מורן. תודה רבה לך, אביחי.
תודה רבה, שובי.
ניפגש פה ביום חמישי בשבוע הבא. ביי ביי.
ביי ביי. בשורות טובות.
אהובי, אני הולכת רחוק, אני הולכת לשתות, לקרוע את העיר הזאת לאלף חתיכות. אין לי באמת חברות, אוי זה סולם אהבות, הכל זה רק זמני, הכל זה רק זמני. אני מבטיחה לנסות לאהוב אותך קצת פחות, ולא לבכות יותר, יותר כבר לא לבכות. יש לך תצרור מפתחות, ללב שלי זה לא טוב, זה לא טוב. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את האהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי. הנסיכה שלי, אהובי, ידעתי שזה יכאב, אבל למדתי עכשיו לא לעשות את הטעויות שאני עושה. באמת שאני כל כך מנסה להכניס את הלב לכביסה, ולייבש אותו ולנקות ממך. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את האהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי.